חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. במהדורה המרכזית, אחרי שאתמול דקות לפני חצות בלילה הודיע יאיר לפיד לנשיא המדינה כי עלה בידו להרכיב ממשלה שבראשה יעמוד נפתלי בנט, השבעת הממשלה צפויה להיות רק בשבוע הבא ולקראת המשך השבוע הבא ולא בתחילתו. הרבה מאוד דברים בדרך שמנסה לעשות גוש השינוי, גוש הממשלה החדשה, בין היתר החלפת יושב ראש הכנסת יריב לוין. הרשימה המשותפת השלימה את החתימות החסרות כדי להצטרף לדרישה להחליף את יושב ראש הכנסת, אבל אז הודיעו חברים גם בימינה וגם בתקווה חדשה שהם אינם מעוניינים להיות שותפים במהלך שאליו חברים מהרשימה המשותפת, וכי החלפת יושב ראש הכנסת תהיה באותו יום של השבעת הממשלה. בתוך כך הם ממשיכים להפגין מחוץ לביתו של ניר אורבך, חבר הכנסת ניר אורבך מימינה, וגם מול ביתה של הילד שקד. היום במהלך השעות של שעות הבוקר ואחר הצהריים נפגש ניר אורבך עם נפתלי בנט, בין היתר הוא קיים פגישות גם עם מקורביו, והודיע כי אין לו כוונה לנהל שיחות עם מי שלא נקפו אצבע להקמת ממשלת ימין. בהמשך נעסוק בהישגים של כל מפלגה, לפחות עוד בטרם פורסמו ההסכמים הקואליציוניים, מה כל מפלגה משיגה לקראת הרכבת הממשלה הזו, ובעיקר על התוכניות של אביגדור ליברמן, שהפעם יחזיק בכוח אדיר גם במשרד האוצר וגם בוועדת הכספים. בכל הנושא הכלכלי, כל אשר ירצה יוכל לעשות ולהעביר. מה התוכניות של אביגדור ליברמן כבר על פי ההסכם המתגבש? הרבה מאוד סעיפים שקשורים לציבור החרדי, נדבר גם על כך בהמשך. עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד על הביצוע הטכני אורי כהן באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח הערב את המהדורה עם איש ימינה, חבר הכנסת מתן כהנה, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב אבי.
שר הדתות הבא ככל הנראה.
עם הממשלה הזאת אכן תקום.
כן, עם הממשלה תקום.
בעזרת השם תרשה לי
להוסיף. בעזרת השם אתה מוסיף. בוא ננהל ככה את השיחה הזאת באמת בצורה הוגנת, בניסיון להבין אחד את השני. הרי אתה לבטח יודע מה מרגיש גם הציבור החרדי, גם הציבור הדתי, וגם רוב הציבור שבחר בכם, עם הצעד הזה שעשיתם. אז בוא נניח רגע באמת לכל ההבטחות של בנט ושל שקד ושלך ושל אחרים, לפני הבחירות, באמירה שוב ושוב, לא נשב עם לפיד, לא נשב עם לפיד, אנחנו מימין לנתניהו, ההפך וכולי, ומנסור אבס. עזוב את ההבטחות, כי זאת הפוליטיקה. אני מדבר על האידיאולוגיה. אתה איש אידיאולוגי, אתה בן ישיבה, אתה ומרץ, מפלגת העבודה, מנסור אבס. תן לנו ככה את האני מאמין שלך בסיפור הזה.
אבי, אתה העלית פה מספר נקודות, ואם תרצה בהמשך, אני גם אשמח לחזור לנקודות האלה של ההתחייבות שלנו. וכשדיברת אידיאולוגיה, דווקא במקום הזה יחסית התשובה היא מאוד קלה. האידיאולוגיה שלנו לא השתנתה במילימטר. אנחנו ממשיכים להיות מפלגת ימין אידיאולוגית, מפלגה שהיהדות חשובה לה מאוד מאוד, מפלגה שרוצה בריסון מערכת המשפט, כל הדברים האלה נשארים עמוקים ב-DNA שלנו. וגם ניסינו מאוד שתקום ממשלה שתעשה את הדברים האלה. ניסינו מאוד להקים ממשלת ימין, אני אומר לך, בזמנים ארוכים במהלך החודשיים האחרונים, הרגשנו שאנחנו היחידים שמנסים באמת להקים ממשלת ימין. אבל זה לא הצליח, ואין ממשלת ימין, ולא משנה מה עשינו, ונפתלי בנט אמר, חברים, תקשיבו, כל ממשלת ימין שתהיה, אנחנו בתוכה, האצבעות שלנו for granted בתוך ממשלת ימין, אני מוותר על כל הדיבורים על ראש ממשלה, העיקר שקום ממשלת ימין, הכל. אבל לא הייתה ממשלת ימין, והבטיחו לנו הבטחות ושריונים ושרים והכל, רק ממשלה לא ידעו להביא.
אוקיי, טוב, אז זה באמת תשובה לגבי הפרקטיקה, מה היה שם ולמה הלכתם על הצעד הזה? יש כמובן בליכוד טענות מנגד שסותרות את כל התהליך הזה שבאמת...
פינים ושקרים.
אז לכן אני אומר, אני לא רוצה להגיע בכלל לדיון הזה, אני רוצה לחזור לשאלה האידיאולוגית, ועל זה לא קיבלנו תשובה, כי...
רגע, אז אני אומר, בתוך הדבר הזה, אנחנו מבינים שאין ברירה עכשיו אלא כדי לעצור את ההידרדרות לכאוס שלטוני במדינת ישראל, לייצר פה עוד חצי שנה, עוד 8 חודשים של אין ממשלה, אין תקציב, אין מינויים, אין, יש אסונות אזרחים בלי שהם נחקרים, אמרנו די, צריך ממשלה. ולכן אנחנו חיפשנו איך דווקא לרדת מהעצים שטיפסנו עליהם, אנחנו יודעים שאנחנו משלמים על זה מחיר, וניכנס לממשלה הזו, ממשלת האחדות. עכשיו לגבי האידיאולוגיה, בממשלת האחדות מהסוג הזה, כל צד לא ימלא את כל תאוותיו.
מלא תאוותו בידו.
בדיוק. אלה החיים, אלה החיים. אנחנו באמת לא נוכל לחדד את, אוקיי. את האידיאולוגיה שלנו עד הקצה, אבל גם הצד השני לא. ואנחנו חלק נוותר, וגם הצד השני חלק נוותר. אוקיי. אתה יכול להיות משוכנע שתמר זנדברג לא כל כך קל למנות את מנכ״ל מועצת יש"ע
לשעבר. חבר הכנסת כהנה, חבר הכנסת מתן כהנה, לזנדברג והורוויץ ומפלגת העבודה אחרי 25 שנה שהם באופוזיציה, כל ממשלה שבאים בקואליציה, ובטח אם היא מעיפה את נתניהו, הם התפשרו, ובואו נראה כמה זמן הממשלה תחזיק, העיקר שהמהלך הזה יושלם, לא זאת השאלה. אבל בואו נדבר רגע אידיאולוגיה, ועל זה אני מנסה לכוון. האם הסכנה מבחירות חמישיות, ומבעיות תקציב, אני מסכים, אין משילות, ממשלה פריטטית, מדינה משותקת, האם שאתה שם את זה על מאזניים בצד שמאל, ובכף השנייה של המאזניים, יש לך מדיניות של ימין, לאומיות, ארץ ישראל, הנגב, חיבור עם ערביי ישראל, חיבור עם תומכי טרור, חיבור עם מפלגות שמאל. האם הקף הזו מכריע בכל זאת בחירות חמישיות? זה הרבה יותר חשוב מכל הרשימה הזו.
אתה מדבר על מדיניות הימין של נתניהו שהחיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון, או על מדיניות הימין של נתניהו?
המדיניות שלכם, שאתם מימין לנתניהו. אתם מימין לנתניהו.
זה דבר מאוד קל להיות מימין לנתניהו, כי נתניהו לא בדיוק ימין, אבל מה לעשות? ככל שבדקנו וניסינו אם אפשר להקים ממשלת ימין, גילינו שאין אפשרות להקים ממשלת ימין. וכל הרצי שלנו כשלו.
אז בגלל זה מוכרים את האידיאולוגיה?
לא, אנחנו לא מוכרים את האידיאולוגיה. האידיאולוגיה נשארת בדיוק אותה אידיאולוגיה. בדיוק אותה אידיאולוגיה, אבל כן, עכשיו את ה...
איך אתה חתום על הסכם קואליציוני כיהודי שומר תורה ומצוות? אני לא רוצה לדבר על זה כאן אצלנו במגזר החרדי, אבל קח את כל פרשת אחרי מות, אתה מכיר אותה בעל פה. ויש בהסכם שאתם חתומים עליו, קביעה שהממשלה תעשה הכל בכל התחום הזה, לקדם, להשוות, לתקצב, לחתן, דברים, אתה יודע, איסורי, אני לא יודע להגדיר את זה.
מאיפה האגדות האלה, תגיד? זה שקר גמור. זה שקר גמור. אין בהסכמי קואליציוני שום דבר שנדבר על הדברים האלה. אני אומר לך שבנושאים שאין עליהם הסכמה, בנושא דת ומדינה, הסטטוס קבו יישמר, כולם מבינים את זה, כולם רוצים את זה. אני אומר לך, אני, בעזרת השם, הולך להיות שר הדתות, כן, אני אעשה כל מיני רפורמות, בעזרת השם, שישפרו מערכים.
אז אני רוצה לצטט מתוך הודעה של מרץ.
תמשיך, בבקשה.
אז אני רוצה לצטט מתוך הודעה של מרץ. זו הודעה שהמפלגה הזו הוציאה. בהסכם הקואליציוני נכתב כי הצדדים להסכם זה מתחייבים לפעול בכל הכלים העומדים לרשותם על מנת לקדם את הזכויות של הקהילה וכולי, בכלל זה פתרון למעמד הזוגי, מנועי חיתון, לרבות כל מיני סוגים של בני זוג. אני לא רוצה להרחיב פה מה כתוב, אני מדלג על כמה משפטים, אבל כתוב.
אבי, אני אומר לך שבכל, תראה, אחד הדברים היפים בממשלה הזו, הממשלה הזאת תוציא את ימיה רק בתנאי, תשלים את ימיה, רק בתנאי שני דברים יגרמו לזה. אחד, שנעמוד בהגדרות ההסכמיות. ובהגדרות ההסכמיות האלה ברור לחלוטין שכל צד יכול להטיל וטו על דברים שהצד השני מעלה. והדבר השני שברור זה שבממשלה עצמה יש פריטטיות, כלומר שוויון בהצבעה. זה הדבר החוקי והנהלים. גם זה יצטרך להיות עם הרבה הרבה רצון טוב. ואם עכשיו כל צד יחפש את הנקודות הכי כואבות לצד השני וידבר דווקא עליהם, אז הממשלה הזאת באמת...
לא, אני יכול למצוא עוד מאות נקודות, זה לא עניין עכשיו לנבור בשורות ובהסכמים, אני מדבר על מהלך. ואני משוחח עם אדם בוגר ישיבות, בוגר מרכז הרב, מחובר לרבנים, ואני שואל את עצמי, איך קורה, עזוב את הפרטים בסוף, איך קורה...
אני לא בוגר מרכז הרב, אני רק רוצה לסכם, בוגר נתיב מאיר.
נתיב מאיר, סליחה, נכון. איך קורה שמול החשש מבחירות חמישיות, אתה יושב עם מרץ בממשלה אחת, כלומר, לא צריך להיכנס להסכם הקואליציוני כדי לשאול את השאלה הזו.
אבי, הממשלה הזו, א', מרץ, אני לא יודע איפה אתה היית בצבא, אבל איפה שאני הייתי בצבא, מרביתם של הלוחמים שסיכנו את חייהם יחד איתי מעבר לקווי האויב, היו מצביעי שמאל, בסדר? וגם בסיירת מטכ"ל וגם בחיל האוויר.
אז למה כל החיים היית נגד מרץ?
אני, הקו האידיאולוגי שלי הוא הפוך לחלוטין משל מרץ, בהרבה מאוד נושאים, אבל יש גם הרבה דברים שאני יכול להסכים איתם, כמו למשל, על לבנות בתי חולים, על לבנות שדה תעופה בינלאומי חדש בישראל, על לבנות מסילות רכבת, על לבנות בתי ספר, על דברים מהסוג הזה, אנחנו יכולים לעשות פה דברים ביחד.
כן, אז בעצם אין ימין ושמאל, אתה אומר, בוא נבטל את הדעות ונתמקד בניהול לבד בית.
אבי, לא, יש ימין ויש שמאל, והימין והשמאל הזה במדינת ישראל יודעים, עסקים ביחד על המון דברים, תאמין לי, החברים שלי השמאלנים הכי קיצוניים, כשרק התחיל אימות באיזשהו מקום במזרח התיכון, היו הראשונים להתייצב בטייסת כדי לצאת ולהילחם למען עם ישראל, אז יש פה המון דברים שאנחנו יכולים לעשות ביחד, המון דברים, ויש גם מחלוקות אידיאולוגיות, ואתה יודע מה? כנראה שמה שלא הצלחנו לפתור ב-73 שנה שהמדינה קיימת, לא בטוח שנצליח לפתור ב-4 שנים הקרובות בעזרת השם.
הנושא הבא שאני רוצה לדבר איתך עליו, ובאמת שעוד אפשר להרחיב בנושא שדיברנו עליו קודם, ולהתווכח פה, והבטן של הציבור מלאה מאוד מאוד, ואתה מודע לזה.
אני יכול להבין את זה, בוודאי שאני מבין את זה, בוודאי, וחובת ההוכחה עלינו, שאנחנו צריכים לשמור באמת על הדברים העיקרים לנו, בהחלט.
כן. הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא הנושא הדרמטי ביותר, וזה משרד האוצר. הרי למה לא הולכים לבחירות חמישיות? ובשביל זה עשיתם ויתור כזה גדול על ערכים, על דרך, לשבת עם מנסור עבאס.
אתה כבר חוזר על זה, זה ממש מעצבן אותי. אנחנו לא ויתרנו על ערכים, אבל תמשיך.
אבל אתה יושב עם מרץ, זה ערך שאתם אמרתם, אם לפיד לא נשב, על אחת כמה וכמה עם מרץ. כלומר, אתה אמרת את אצלנו כאן במהדורה כל יום, כל שבוע.
אני חוזר, ושוב פעם אומר, אנחנו באמת עשינו כל מאמץ כדי שזה לא מה שיקרה, בהינתן שלא הצלחנו, או שבנימין
נתניהו... בגלל הסכנה מבחירות חמישיות, שזה הרבה יותר חמור מכל שאר הדברים. זה השיקול.
כן,
אז אני אומר, כדי למנע מבחירות חמישיות עושים ויתור אחד, ויתור שני, ויתור שלישי, אבל אביגדור ליברמן הולך להיות שר אוצר, ולקבל גם את ועדת הכספים, כלומר אין גוף מאזן אפילו, שיוכל למנוע עברות או לבדוק אותם, הוא יושב ראש ועדת הכספים ממפלגתו, שר האוצר זה הוא, ואנחנו...
אבי, יש לי שאלה, תגיד, אני קצת מבולבל, אני אגיד לך את האמת, כי אני מצד אחד שומע כמה הממשלה הזאת הולכת להיות נורא, ומצד שני, אני לא ראיתי אף פעם איזשהו ניסיון של החרדים להיכנס לממשלה הזו ולנסות להשפיע.
כי החרדים אומרים, בשבילנו סכנה מבחירות חמישיות, זה לא הדבר שעומד מעל כל הקריטריונים שלנו.
אבי, אם הממשלה הזו היא כל כך מסוכנת לעולם התורה, מה שאני לא חושב, ואם היא כל כך מסוכנת, אז למה לא חשבתם שאולי כדאי להיכנס ממנו ולהשפיע עם בפנים? אולי עם ה-14 מנדטים שיש ביחד לחרדים, הם היו יכולים לעשות פה זה, אבל...
בגלל הסיבה שאתם לא נכנסתם לממשלה הקודמת.
תקשיב, אני אומר לכם, או שהם פשוט מבינים שזה לא כצעקתה, וזה לא כל כך נורא, והם יודעים שיש שם המפלגה שאנחנו, שאנחנו נשמור על עולם התורה, ונשמור על היהדות.
אני לא יודע, צריך לשאול אותם, אני לא דובר שלה, אני לא יודע. אני רק אומר, אני רק שואל, שר אוצר אביגדור ליברמן, שנתיים, יש לו דבר אחד במצע הבחירות, שנאת חרדים. הוא לא מדבר על שום דבר אחר, לא על המצב הכלכלי במדינה, לא על מצב מערכת הבריאות, לא על התחבורה, לא על יישובים, לא על יהודה ושומרון, לא התנחלויות. תראה את כל סרטוני הבחירות, 3 מערכות בחירות, לא בראשונה, אבל ב3 האחרונות, זה האיש.
שר האוצר הוא לא לבד בממשלה, ויש לו ראש ממשלה, ויש עוד שרים, ויש הצבעות, ויש חו וכולי. בסדר, הוא לא עובד שם לבד, הוא לא עובד בריק, ויש גם אותך שנאזן את הדברים.
הוא מחזיק את ועדת הכספים גם, כלומר, איך מאזנים את זה? בואו ננסה להבין.
נאזן את זה, אנחנו, יש פה עוד שרים בממשלה הזו, יש חברי כנסת בקואליציה, ואנחנו נדע לעשות את הדברים, אתה יודע, זה החיים הפוליטיים.
טוב.
אבל שוב, אני אומר, אבי, אלה התוצאות, אני, כאילו, הכי הייתי רוצה בעולם שהחרדים יהיו חלק בממשלה הזאת, הכי הייתי רוצה בעולם.
כן, אבל זה לא יקרה, כלומר, יש שם, אני לא יודע אם זה לא יקרה, אבל...
אני רוצה להאמין, אני רוצה להאמין שהממשלה הזאת תקום, ושאני רוצה להאמין שהממשלה הזו גם תחזיק הרבה שנים מעמד, וכשהחרדים ומפלגות נוספות יראו שזה באמת מחזיק מעמד, יכול להיות שהם ירצו להיכנס פנימה.
בדיוק מה שנתניהו אמר לימינה, בואו תצטרפו לגוש שלנו, אחרי שגדעון סער יראה שאתם סגורים איתנו באופן סופי, הוא מאמין שגם יבוא גדעון סער ויצטרף.
אז גדעון סער בקולו אמר שגם שהציעו לו להיות ראש הממשלה הראשון לשנתיים, הוא לא הסכים להיכנס, אמר את זה רק לפני 3 ימים, ולכן המחשבה הזאת שגדעון יבוא היא פשוט אור ופרח, וזה לא רלוונטי.
טוב, כשאנחנו מדברים על הנגב וכל הסיפור הזה, גם יש פה הרבה מאוד מה להרחיב, אבל יש לנו קדנציה שלמה לדבר על זה, כשדברים יקרו ועוד נדבר, ואני... אני גם רוצה להקל עכשיו מעל הסיפור עצמו, כי עדיין לא נחתמו דברים, ואתה תהיה שר דתות, ונדבר באמת על המטרות שלך במשרד הדתות והרבה דברים אחרים, אבל בוא נדבר על עוד נקודה. איסורי המצפון שהיו לאילת שקד, שיש היום גם לעידית סילמן וגם לחברנו
עידית סילמן פרסמה פוסט גדול ומפורט כמה היא תומכת וחושבת שממשלת אחדות היא הדבר הנכון עכשיו למדינת ישראל. גם איילת שקד, אחרי שהיא עשתה בעצמה מאמצי על שתקום ממשלת ימין, היא הבינה שפשוט אין כזו ממשלה.
כן, לא, אבל אני אומר על הדרך, הרי כל הזמן קיבלנו דיווחים שאיילת שקד לא ממש סגורה והיא עוד מתלבטת ועד הרגע האחרון, ולא
סוד שהילד שקד ניסתה בכל כוחה ומעודה, דרך אגב יחד עם נפתלי בנט, להקים ממשלת ימין, וללא הצלחה.
אני שואל, בדרך הזו, אם בעצם זאת הממשלה שאתם תהיו בה דומיננטים, עם שישה מנדטים לקבל את ראשות הממשלה, זה באמת לא דבר זה תקדים. למה כל התהליך הזה היה בשבועיים שלושה האחרונים, בתקופת הלחימה, אנחנו לא בממשלת שינוי, אנחנו כן ממשלת השינוי, הילד שקד לא זורמת עם בנט, אחרי זה היא כן תומכת. מה קרה שם בתהליך?
אז הדברים מתחילתנו היו מאוד ברורים. במוצאי ליל הבחירות, שהבנו את התוצאות, אמרנו, אנחנו נעשה כל מאמץ להקים ממשלת ימין, ואם זה לא יצליח, אנחנו נמנע בחירות. ניסינו להקים ממשלת ימין, היינו הראשונים שאמרו לנתניהו, האצבעות שלנו, שלך. התאמצנו גם לעזור לו. כשזה לא הצליח, אמרנו, טוב, בוא נראה אם יש אפשרות בצד השני. ואז התחילה הלחימה. בלחימה עצרנו כל דיונים, ושנגמרה הלחימה, חזרנו לשולחן המסע ומתן עם
הליכוד. למה? למה לעצור? מה היה בלחימה שאי אפשר לנהל דיונים?
כולנו התגייסנו לדברים אחרים. נפתלי בנט התגייס בכל כוחו ומעודו לדברר את מדינת ישראל, ועשה את זה בהצלחה רבה בתחנות טלוויזיה בעולם, וזה לא היה העת המתאימה לעשות מסעים ומתנים. ועכשיו שזה נגמרה הלחימה...
ותקף כמובן את החמאס, ולא יכל לדבר באותם ימים עם מנסור עבאס.
ברור שתקפנו את החמאס, החמאס זה אויב שלנו, מה השאלה פה, מה החמאס...
לא, אבל לנהל באותו זמן מסע ומתן להרכבת ממשלה, שבה יהיה חבר מנסור עבאס, בזמן שישראל נמצאת במלחמה, זאת בעיה.
ואכן, לא ניהלנו מסע ומתן עם אף אחד בזמן המלחמה הזאת. לא ניהלנו מסע ומתן.
כי גם נפתלי בנט מבין שאי אפשר לדבר עם מנסור עבאס בבוקר ולתקוף את החמאס בערב.
אנחנו מבינים שמנסור עבאס הגיע והפגין פה גישה פרגמטית של שילוב אזרחי. הדרישות שלהם דרישות אזרחיות. בניגוד לספינים השקריים שהליכוד מפיץ עכשיו, אנחנו יודעים בדיוק איזה הצעות הליכוד נתן לרם לאורך כל המסע ומתן. הצעות מרחיקות לכת, שהן הרבה יותר מרחיקות לכת ממה שנסגר בסוף. וכל הדברים שסגרנו עם רם זה דברים אזרחיים שאתה אחרי נגיד לך הנה סקופ. הדברים האלה, גם אם הם לא היו בממשלה, זה דברים שהיו צריכים לעשות. כי האינטרס העליון של מדינת ישראל זה לעשות הסדרה של הבדואים בנגב. זה אינטרס של מדינת ישראל. גם של הבדואים וגם של מדינת ישראל. ולכן זה דברים אזרחיים, וראוי לעשות אותם. ואתה יודע מה, באמת היחסים העדינים והשבריריים בין ערביי ישראל, אזרחים ערביי ישראל, לבין היהודים, צריכים טיפול. ואתה יודע מה, הלוואי ומה שקורה עכשיו יהיה תחילת הריפוי הזה.
טוב, קודם כל, שהתפרסם עם ההסכם הקואליציוני, עוד נחזור ולדבר, וגם אמרתי גם על משרד הדתות, ועוד על הרבה מאוד דברים שעכשיו הם בגדר תיאורטיים.
אבי, אני לא בורח לך.
לגמרי, גם אני פה, והכל בסדר, ומנהלים שיח מכובד, ואני מצדך, כאילו, זה אמיץ לדבר פה הערב. מקווה שהכל בסדר.
הכל בסדר, בסוף, אתה יודע, כולנו אחים, וכולנו רוצים לעשות טוב למדינת ישראל, ובאמת צריכים להרגיע קצת את השיח, ו... להמשיך קדימה.
חבר הכנסת מתן כהנה מהימינה, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב. שניים איתנו על הקו. ברק סרי, שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב, אריה.
ערב טוב גם לחיים ולדר, שלום חיים.
שלום, ערב טוב.
בעצם אנחנו רואים את המהלך שמתהווה, הקמת ממשלה צרה, ומתן כהנה גם פה שוב חוזר ואומר זאת ממשלת אחדות. ואני רוצה לפתוח דווקא בשאלה ברק, כשבנט מתמנה עכשיו לראשות ממשלה, ועושה את הצעד הזה עם שישה מנדטים ומסכמים קואליציוניים, וכל התקפות שהוא מקבל מימין והכל, כמה סיכויים יש ממשלה כזו לשרוד, והאם בנט רואה את היום שאחרי?
תראה, אני נער הייתי וגם התבגרתי. כל התחזיות האלה, הממשלה תחזיק ככה, הממשלה תחזיק תקופה אחרת, דברים פתלים, לא, זה אי אפשר להתייחס לזה. אני רוצה להזכיר לך את 2009. ב-2009 הליכוד קיבל 27 מנדטים בראשות נתניהו, וקדימה, הייתה מפלגה כזאת, זכתה ב-28 מנדטים, בראשה עמדה גברת ציפי לבני. ונתניהו, עוד לפני שאהוד ברק עם 13 המנדט מפלגת העבודה נכנסו לממשלה, התחנן ללבני להקים ממשלת אחדות לאומית עם ממשלה פריטטית, שוויון בקבינט. אמרו ליועציה, עזבי, אל תעשי הממשלה הזו, יש נשיא חדש בארצות הברית, שמו אובמה, תוך כמה חודשים הממשלה הזאת נופלת, ואת תחזרי עם 45 מנדטים, כמו אריאל שרון ז"ל, ושווה להחזיק כמה חודשים. איך אומרים, השאר היסטוריה, הממשלה הזאת החזיקה עד 2013, והחזיקה יפה. כנה לגבי 2015, ליברמן החליט בדקה 90 לא להיכנס לממשלה, וגם כן העריכת בעיני כולם, שהממשלה הזאת תחזיק כמה חודשים, החזיקה עד 2019. אתה לא יכול לדעת, ממשלה מושבת, אתה לא יכול לדעת. אני יודע גם שמתכננים להעביר מהר תקציב בשנתיים, שיקשה עוד יותר להפיל את הממשלה. אז כל התחזיות לכאן או
כלומר,
לכאן...
כלומר, אי אפשר לדעת מה יפוצץ, אם יתפוצץ, האם לדעת. באמת פה אנשים הולכים להתעלות על כל הדברים שמאמינים
דבר.
בהם.
עוד דבר, ממשלה בדרך כלל, אם נופלת לפני הזמן, היא נופלת בגלל אירועים חיצוניים. מי יכול לדעת איזה אירועים חיצוניים צפויים לנו בשנים הקרובות? אתה לא יכול לדעת.
אוקיי. חיים, אני רוצה לשאול אותך באמת על התחושות, גם בציבור הדתי, החרדי.
אז האמת היא שתרשה לי, קטונתי, אתה יודע, ליד ברק סרי לדבר על פוליטיקה, אני דווקא רוצה
להראות לי
כסופר. לא משנה, אני רוצה כסופר להסתכל על הדברים, ואני רוצה לציין משהו שאולי לא כך מדברים עליו, מדברים, אבל לא ממש, לא נותנים איזה תאורה. אתה יודע שהאירועים הכי גדולים של עם ישראל היו על רקע אישי. הרי כל הגלות בבל, כל חורבן הבית היה על מה? בחור שנעלב בחתונה. העליבו אותו, הלך לרומאים, כולם לבבל.
Yeah.
אין, מוות, גלות, גירוש. גם כאן, אני חייב לשים את זה כאן, שהנושא הזה של בנט, אני אולי לא מתאים לי להגיד את זה, אולי לא צופים אני אגיד את זה, בנט הוא בחור טוב. ושקט גם, וגם שר, זאת אומרת, האנשים האלה נפגעו על רקע אישי, וגם ליברמן, שהוא פחות בחור טוב, סליחה שאני אומר, אבל הם נפגעו על רקע אישי, והם עושים פשוט לוחות טקטונים, רעידת אדמה, שאני לא יודע, אתה יודע, עם ישראל לא צריך להחזיק, נראה לי, יותר מ-80 שנה לארץ ישראל. בתכלס, הולך להיות פה באמת, אנחנו הולכים למקום מאוד מאוד קשה, אני מקווה שזה לא יעבור, אני מקווה שזה, איך אומרים, יהיה לזמן קצר, בניגוד ל... אבל זה תקווה, אני הוא צודק, בהחלט גם שנאה מחזיקה הרבה יותר לצערים ממידות טובות לפעמים, אבל אנחנו חייבים להסתכל על הדבר הזה, לא ללכת עד הסוף, אנשים פה הלכו עד הסוף. כולם.
אתה אומר שברגע שמתפתח משהו אישי, תמיד בסוף, רגע לפני שבירת הכלים, לעצור.
לא להגיע לזה בכלל. לא להגיע עד הסוף. נתניהו, שכולם יודעים שאני תומך בו, וחושב שהוא ראש ממשלה ברמה של נשיא ארצות הברית, זאת אומרת, לא יהיה לנו כזה ראש ממשלה. היה לו בעיה, אני גם לא שופט אותו, אחרי מה שעשו לו 20 שנה שחטו אותו, שכל אחד מאיתנו על יום אחד... היה, okay. היה, אני לא יודע מה קורה לו. אני חושב ששווה להסתכל על זה. עוד דבר קטן אני רוצה לומר, שאני מציע לכולם לחשוב אחרת, מחר אני כותב את זה מאמר מאוד חשוב ביתד נאמן, הסיפור של ימין שמאל לדעתי נגמר. היום יש ליברלים נגד שמרנים, מזרחים נגד אשכנזים, אשכנזים
ישראל הראשונה, ישראל השנייה וכולי.
יפה, על זה אני רוצה, על זה אני כותב בעצם, אבישי בן חיים, פשוט התזה שלו התגשמה בענק. תשימו לב כמה...
כלומר, עכשיו זה ממשלת ישראל הראשונה על מלא, אתה אומר.
לגמרי, פשוט הסתדרו על לוחות אחרת, לגמרי.
ברק, הרבנים אמרו לכל המפלגות החרדיות לא להצטרף לממשלה הזו, אז השאלה הבאה היא היפותטית. כשאנחנו מדברים עם אנשי ימינה, הם אומרים, למה החרדים לא באים? ליברמן, שר אוצר, יש לכם טענות? תבואו, הוא יצא. זה נכון או לא? טוב לחרדים עכשיו אופוזיציה?
אני הייתי עכשיו עם שר דרי בוועידה של ערוץ 13, ושם הוא אמר בצורה מפורשת, אנחנו נלך לאופוזיציה, ואין לי ספק שתקום ממשלה, אני לא חושב שזה בכלל בשיח. אני לא שומע את זה בשיחות בשעס, שבראש המפלגה מקיים, אני שומע שזה גם לא קיים בשיח. אתה שומע רטינות, תדרוכים, אבל לא באופן רשמי, באופן רשמי אתה שומע, אנחנו לא מבקשים, אנחנו לא מתחננים, הלכנו אחרי נתניהו, הודענו לפני הבחירות שאנחנו הולכים אחרי נתניהו, אמר את זה אריה דרעי פורש, אנחנו הולכים עם יגזר.
כלומר, אנחנו מקיימים הבטחות.
אנחנו מקיימים הבטחות, ואמרנו שנתניהו, ככה היום אמר אריה דרעי, אמרנו שנתניהו הוא ראש הממשלה הכי טוב, 2 מיליון אנשים בסך הכל, מצביעי ליכוד, מצביעי מפלגות חרדיות, סמוטריץ', דחו, אמרו שהוא ראש הממשלה הכי טוב, ומה קרה? בגלל שעכשיו איזה כמה דברים לא מסתדרים, אז אנחנו נשנה דעתנו ונגיד שהוא לא טוב. אני תכף ציטוט מדויק של השר דרעי היום אחרי צהריים, ולכן אם ייגזר, אז אנחנו נלך לאופוזיציה ונעשה עבודה, ונקווה לקצר את ימי השלטון.
אוקיי, חיים, איך המפלגות החרדיות צריכות... צריכות להתייחס לממשלה הזו? זה ממשלת שמד? זה ממשלת חורבן? זה ממשלה טובה?
אני ברור שזה לא ממשלה טובה, זה ברור, אבל אני אפתיע אולי גם פה. אותי מעניין, לא אותי אישית, אני חושב שכל החרדים בנויים אחרת, אותם מעניין באמת, 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 לא ימין ולא שמאל, כמו שאמרתי מקודם, מעניין אותם עולם התורה, עולם הישיבות, ההיתכנות קיום המצוות פה והחיים הדתיים פה. ולכן, אין לי, סליחה שאני אומר, אין לי פה, לא רואה שום גבול. זאת אומרת,
כן, טוב, זה ברור, ליברמן מחזיק ב... ועדת כספים בביתי קוצר.
לא, גם ליברמן, גם רם, גם משותפת, זה לא רלוונטי בכלל. מה שיציל את עולם הישיבות, עכשיו, כמובן, המזל שלנו, שיש לנו אנשים זקנים ב-97, שהם, בקני הדור, רב גרשן אדלשטיין, רב חיים קניבסקי, ורב חכם שלום כהן, והרבי מיבור, רבי מבל, הם מתווים את הדרך, אני סומך עליהם. מה שהם יגידו, אני כלום. ולא רק אני כלום, כל החברי כנסת שלנו, ולכן באמת שווה להסתכל על זה ככה, זה לא מעניין בכלל.
טוב.
אני לא, 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 לא ביביסט, אני באמת חושב שביבי שילם מחיר על זה שהוא הלך עם הגוש של ישראל השנייה. זה, הוא הרי שייך לישראל ראשונה. זה בכלל לא קשור לעניין, הרדיפה שלו זה רדיפה שלנו. ולכן אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו. עכשיו, מה שיחליטו, יכול להיות שיחליטו שכן, נלך לאופוזיציה, יכול להיות שלא. זה הכיוון הוא, זה לשמור על התורה, לשמור על הישיבות, זה הכל.
טוב, נחזור רגע באמת לעניינים הפוליטיים, וברק, אני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה נתניהו יעשה, האם הוא יושב ראש אופוזיציה, מתפקד, מכהן?
נתניהו אומר את זה בצורה מפורשת, קודם כל נתניהו לא מרים ידיים, היום הוא ישב עם ראשי, מה שנקרא, גושי הימין, גפני לא היה, היה במקלב בלגו, והיה שם נציגות של ראשי מועצת ישע, ומשם הוא ממש ביקש, וממש התווה את הדרך לימים הקרובים, איך לקיים לחץ גדול על חוליות החלשות בקואליציית השינוי, כדי לגרום לכך שהם לא יצליחו להשביע ממשלה בעוד 11 ימים, ואז זה חוזר לכנסת, ואתה יודע, המשחק נפתח מחדש. ראש הממשלה נתניהו מדבר בפירוש על זה שאם ייגזר, הוא ילך לאופוזיציה, והוא יושב ראש האופוזיציה, והוא ינהל את המשפט שלו במקביל, אין לו שום מחשבות לעזוב. ואני אגיד לך, במובן מסוים, אומרים מה אומרים, שאם הוא יישאר יושב ראש אופוזיציה, ואני מאמין לו שהוא יישאר יושב ראש אופוזיציה, יש לו את המשפט, הוא לא יכול היום להפוך להיות אזרח מהשורה. תחשוב, יושב ראש אופוזיציה זה גם מעמד, זה אחד משבעת סמלי שלטון.
כן.
הוא מחויב פעם בחודש לקבל דיווח, מודיעיני, וכל נשיא שמגיע לישראל ונפגש גם איתו אחרי שהוא נפגש עם ראש הממשלה. אבל במובן מסוים, ההישארות שלו תהיה הדבק של ממשלת השינוי. זאת אומרת, זה ממשלה...
בוודאי, ברגע שהוא יוצא מהזירה, הכל מתפרק. אין דבק בין גדעון סער למרץ.
אם הוא יוצא, אז אלה ש... שייכים לליכוד, יישאפו מאוד לחזור לליכוד, כי אין להם מה לעשות בחוץ. אז במובן מסוים, ההישארות שלו, הוא רוצה שהם יתפרקו, אבל מצד שני הוא ברמה האישית רוצה להישאר. אז ההישארות שלו תתרום לדבק, וכל פעם שהם יראו אותו, אם זכו שיכול לחזור, אז הם יעדיפו להישאר.
ברק סרי וחיים ולדר, תודה רבה ובשורות טובות.
אני רוצה להגיד מילה גם מהכיוון, שוב, בכיוון אחר לגמרי. אני חושב שבנימין נתניהו מהווה השראה לכל אחד מאזרחי ישראל, אפילו מאזרחי אלוהים, לבן אדם שיכול לשרוד בגלים קשים מאוד ולתפקד ב-100%. זה משהו שכולנו צריכים ללמוד ממנו. הבן אדם הזה, גם כראש ממשלה, גם כראש, מה שלא יהיה, הוא מתפקד. ואנחנו טוב. רוצים ללמוד מזה.
כן, זה דבר שבולט אל העין. תודה רבה לשניכם, אנחנו רוצים לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
זוכים בדופלקס ענק ונהנים מכל החלומות. למכור, לגור, לנפוש, להזכיר, לארח, הבחירה בידיים שלכם. הצטרפו עכשיו להגרלה של בית חם על דופלקס ענק, 140 מטרים, שתי קומות ונוף מדהים לכינרת, ותגשימו את החלום שלכם. אוטוטו זה נגמר. חייגו עכשיו. כוכבית 61-63.
20 שנה של איזה בוקר מושלם. אין מצב שאני יוצא מהמיטה.
אדוני, מה החלטת? אתה רוצה את המזרן? איקאה חוגגת 20 שנה בישראל. 20% הנחה על כל מחלקת מיטות ומזרנים. בתוקף עד 4 ביוני עוד גמר המלאי. איקאה.
האזינו לדברי המקובל רבי דוד בצרי שליטה.
אסור להכניס מכשירים לא טובים, ממש מזיקים לנשמות של הילדים ולבן אדם בעצמו, ובסוף אין לו פרנסה או אין לו שום דבר. וכל אחד שיזכה להוציא את זה מהבית, שיהיה לכם ילדים צדיקים, כל הבית מתברך באושר גדול.
קבלו על עצמכם עכשיו חיזוק ושמירת הבית, ותוכלו למסור את שמכם לברכה, לזכות לישועה גדולה. חייגו 074-796-2023, 074-796-2023. עם ישראל מתנתקים ומתברכים.
יש לנו את זץ חדש, ספרייט עם הזץ הלימוני, עכשיו בשני טעמים מפתיעים, ספרייט בטעם לימון ננה וספרייט בטעם לימון קיווי, עם 19 קלוריות בלבד. אז מה הזץ שלכם? אינו מכיל פרי, 19 קלוריות ל-100 מיליליטר.
אם אתה לא מיליונר, תעצור היום. הגרלת הענק ההיסטורית והנדירה על דירה חדשה בלב בני ברק מנהלת. זו הזדמנות היסטורית, אבל אחרונה בהחלט. חייגו עכשיו 02-802-5555, 02-802-5555.
בית מדרש חזון עובדיה יערוך תפילה מיוחדת בציונו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. למסירת שמות לתפילה ללא עלות, חייגו כוכבית 9023, כוכבית 9023.
ברגע אחד הכל נדם. האסון הנורא במירון טלטל את הלב היהודי בעולם כולו. עכשיו זה הרגע להתאחד. מצטרפים אל מיזם האחדות הגדול לכתיבת 45 ספרי תורה לזכר 45 הקורבנות. תהיו גם אתם חלק מזה ורכשו אות בספרי התורה. חייגו 074-787-1717.
שיא המבצע לקיץ. קנה מוצר חשמלי במחיר הזול ביותר בשיא החשמל והמיזוג מתוך מאות מוצרים שמשתתפים במבצע, וקבל מתנה בשווי 1,199 שקלים או זיכוי ברשת סולטם.
שיא החשמל והמיזוג.
לרכישה התקשרו 03-504-5000.
תשעה יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות, קופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5239.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם היועץ הפוליטי והאסטרטג ישראל בחר. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו את בנט באופן אישי אפשר ככה לנסות להבין. לא לכל יום מוצע לראש מפלגה עם 6 מנדטים להיות חבר כנסת. להיות ראש ממשלה. Okay. שאר חבריו, באמת, לאן הם יחזרו יום אחרת? כלומר, מה המתווה? מה התוכנית? לאן ימינה הולכים? אתה מצליח להבין?
קודם כל יש את ההווה ואת העתיד הקרוב, הם הולכים לנסות להקים ממשלה, שלא יודע כמה זמן היא תשרוד. אתה יודע, בפרקטיקה לא תמיד אנשים עושים את החישוב 3 שנים קדימה, הם עושים את החישוב בין ארוחת הבוקר לצהריים, זה זמן החישוב שהם מסוגלים לחשוב עליו. אז הם הולכים כרגע להווה, העתיד של עוד 3-4 שנים, כרגע פחות לא מעסיק אותם.
מה נתניהו עדיין יכול לעשות, או שכבר נגמרו לו הקלפים?
אני לא יודע אם יש לו עוד קלפים ביד, אני חושב אבל שהיו שתי גישות שונות בניהול המסע ומתן, בין לפיד, אם נראה את ההבדל בין לפיד לבין נתניהו. לפיד הגיע עם גישת המקסימום שבא ואומרת, אני מציע את המקסימום שאני יכול לתת לנפתלי בנט, והוא מציע את זה בעצם מהיום הראשון, ראש ממשלה, שנתיים וכדומה. נתניהו הולך עם גישת המינימום שבא ואמרה, אני לא נותן כלום, כל עוד אני לא חייב לתת, הגישה שניצחה דווקא במערכה הזו הרביעית, הייתה גישת המקסימום בהתחלה ולא גישת המינימום. ואם נוסיף לזה גם את העובדה, שאני חושב שהליכוד עשו טעות גדולה, כאשר אחרי מבצע שומר החומות, נפתלי בא והודיע שאני לא הולך עם ממשלת לפיד,
התפקיד שלו צריכים לחבק אותו.
ולסגור אותו ולא להגיד לו כל ההסכמים פתוחים ואנחנו לא סוגרים איתך. זאת טעות קריטית באותה נקודה, זמן עשו אוטויות נוספות, אבל זאת הנקודת זמן קריטית שצריכים כן לקיים את ההסכמים ביניהם, כן לחתום על הסכם ולמנוע אופן ודאי כן. שממשלת
אחרי השני. הדברים שאתה אומר, ואנחנו מכירים את נתניהו כבחור שהוא חכם ומבין דבר או שניים, אולי הוא באמת בסתר ליבו עמוק עמוק בפנים לא האמין שבנט יישב עם ארץ, הוא פשוט לא האמין לזה.
אני לא חושב שזה נבע משם, אני חושב להפך, נתניהו כל הזמן היה חשדן כלפי בנט, בדיוק הפוך, היה חשדן כלפיו, הוא פשוט כנראה העריך לא נכון במיסקלקולציה, שהמפלגה של בנט מתפרקת ולכן אין טעם להציע לו את זה. אם הוא היה מאמין שבנט באמת רוצה את זה, אז לדעתי זה מביא אותו דווקא לחתום, הפוך ממה שאתה אומר. לדעתי היה לו מיסקלקולציה בקריאה של המפה.
לא תהיה פה אבל מבוכה של הרגע האחרון, סטייל תרגיל מסריח 2.
אני לא יודע מה להגיד תרגיל מסריח, כן, יש כאלה שיגדירו את הקמת הממשלה כתרגיל כזה, יש כאלה שיגידו הפוך, של לצאת מממשלת השם לחלצות השני, זה תרגיל מסריח, כל אחד יודע מהפוזיציה שהוא מגיע ממנה, אז תלוי איך אתה מסתכל על הדברים, אני לא יודע להגיד לך, אבל זה עוד לא נגמר, אז צריך להמתין עוד יום, עוד יומיים, עוד שלושה, ולראות. בסופו של יום יש חוליות חלשות. ישנן חוליות חלשות.
אם תקום הממשלה, וכמו שאנחנו רואים אותה, ממשלת 61, שמורכבת משברי מפלגות, ימין, שמאל, ימין קיצוני, שמאל קיצוני, יש פה באמת חוסר הומוגניות משווע, אבל הממשלה הזאת תצטרך להתקדם. מה הכללים שאתה רואה שיחזיקו אותה בחיים? כל עוד ונתניהו יושב ראש אופוזיציה, ברגע שהוא עוזב היא תתפרק, תקציב, דת ומדינה, ימין ושמאל, איפה עקב אכילס של הממשלה הזו?
יש המון השאלה, מה אתה שואל אותי? אם אתה שואל מה הם צריכים לעשות כדי לשרוד, זה שאלה אחת, אם אתה שואל אותי מה ששתיים בתוכה, אז הם די ברורים וידועים, ואני לא צריך להחליף את הדיבור.
כן, נכון.
תראה, אז זה תלוי מה השאלה. אם השאלה היא השאלה הראשונה, אז אני חושב שהם צריכים לאמץ את סוג של קו ממלכתי ציוני, שמצליח קצת להמאם את הקצוות ולהדגיש את הדברים המרכזיים ש-80% מהציבור מסכימים עליהם. וזה לא רק במובן של לאן הכסף הולך ומה עושים איתו, אלא בתדר שממשלה משדרת. אם היא משדרת תדר מרכז לאומי, או שהיא משדרת תדר של מרכז חילוני, שאלה מה התדר שיוצא ממנה. בסופו של יום. והתדר הוא חשוב. עכשיו, אם הייתי צריך לתת עכשיו טיפ לדוגמה לממשלה הזו, הייתי כן, יוצא בחלק, אתה יודע, שבארצות הברית יש מה שנקרא State of the Union, שמגיע הנשיא ובשנה, בשנה לכהונתו, ובכל שנה, פעם בשנה, הוא נותן את החזון שלו, את היעד למדינה. בממשלה הזאת הם צריכים לנסות להגדיר איזשהו יעד, איזשהו חזון. כרגע הם מדברים כל הזמן על תפעול שוטף, לא על חזון. החזון שהם יכולים להתגבש בו, אני חושב, זה דברים שעם ישראל בעצם מאמין להם בערכיות הבסיסית שלהם. אם זה ביטחון, אם זה ממלכתיות שמשרתת את טובת האזרח בדברים קריטיים וקרדינליים. בעצה הספציפית, הם גם צריכים לשדר את התדר שהוא לא אנטי-דתי. לחבק את התדר הדתי, זה מאוד יעזור להם לבנות לגיטימיות. השאלה אם הם יצליחו בגלל הקצוות שמתקיימים שם.
כן. טוב, בוא נדבר על האופוזיציה, אחרי שדיברנו על הקואליציה, ויהיו בה את נתניהו והליכוד, שינהל משפט במקביל, ואת המפלגות החרדיות וסמוטריץ'. אז סמוטריץ' יצא סוג של מנצח, הוא עמד על העיקרון שהוא מאמין בו, הוא יחזור לבחירות יותר חזק, מתי שלא יהיו הבחירות. הוא כבר צבע את בנט בצבעים שמאלניים, והסייד שלו, אבל מפלגות החרדיות שענייני ימין ושמאל פחות נמצא בראש מעייניהם, אלא יותר תקציבי הישיבות והסדרת מעמדו של המגזר החרדי, הולך להתמודד בעיקר עם אביגדור ליברמן. בנט יהיה המתווך, הוא יהיה באמצע. איך הם צריכים לדעתך להתנהג? לשמור על יחסים עם בנט ולפיד כדי לקושש את מה שאפשר, או לחזור ל-2013 ולתקוף את הממשלה הזו מכף רגל ועד ראש, להצטרף לממשלה, להתחיל מסע ומתן אחרי שקלו כל הסיכויים. אם היית מדבר עכשיו עם יושב ראש שס ויושב ראש יהדות התורה, מה היית אומר להם?
שאלה קשה, כי אני אתחשתם בבסיס של התשובה. תראה, נתניהו צריך לשרוד 11 שנים, כרגע או 12 שנה, יותר נכון, דוח כל מוחות הבחירות, בגלל שאסטרטגיית הגוש שירתה אותו. אבל מה היה המהות של אסטרטגיית הגוש מעבר לכותרת? יש שם שני תדרים. היה את התדר היהודי ואת התדר הלאומי. אוקיי? עכשיו, השאלה החרדים, הם רוצים מבחינה פוליטית, הם רוצים מבחינה פוליטית לחזור לתלשון מוזניים, או שהם רוצים עדיין לשמור על קו אידיאולוגי שהוא לא רק דתי חרדי, אלא גם יש לו קו לאומי. אני חושב שהיום החרדים יש בהם גם קו לאומי ולא צריך להמעיט בחשיבותו. אני גם מתנגד לזה שכל הזמן רק ממדגים אותם כאכפת להם הישיבות וכדומה ותו לא. אני לא אוהב את המיתוג הזה, אני לא חושב שהוא גם מתקיים בקרב החרדי הממוצע. אני חושב שגם ארץ ישראל חשובה לו, חשובה לו התורה, חשוב לו מאוד ביטחון המדינה, זה שהוא מצדע למפלגה חרדית.
כן, ברור, זה כל סל הערכים של מה שנקרא יהודי חרדי.
אז לכן, יפה, אז תיקח את המשפט שלך, האם סל הערכים שלו מתכנס לתוך הממשלה הזו? לתוך מרץ, לתוך העבודה, לתוך רם, האם זה מתכנס שם, סל הערכים הזה? עכשיו תראה, בממשלות כרגע אנחנו לא יודעים באמת מה קווי היסוד שלה. אנחנו יודעים, תראה, יש פה בלבול בכלל מושגים אדיר. אין לה קו אידיאולוגי, יש לו ממשלה מטרה פוליטית, ואנשים מתבלבלים בין השניים. יש מטרה פוליטית לסלק את נתניהו, נכון, לא נכון, זה לא משנה. אבל יש שם, הם התאגדו סביב מטרה פוליטית, אבל אין להם קו אידיאולוגי משותף. אז החרדים צריכים לשאול אותם, את עצמם, האם אנחנו שומרים גם על קו אידיאולוגי של סל הערכים שלנו כמו שהגדרת, או שאנחנו הולכים רק אחרי הכסף? שאלה. השאלה שהם צריכים להחליט לגביה, אבל אתה יודע, בסופו של יום זה לא רק מה הם מחליטים, בסוף השאלה איך הממשלה הזאת תתנהג מולם, אני מעריך גם שיש ציר לפיד איבט, איבט אומר את זה גם בקולו, שהוא לא רוצה את החרדים בממשלה, אז לכן אני לא רואה איזשהו טעם להידבק ולהתחנן, להיכנס לממשלה, אם כבר, זה מה שנפתלי צריך לעשות. לנסות לפשר וכן כל הזמן לשדר שהוא רוצה אותם בפנים בתוך הממשלה ולהילחם על זה גם. אני חושב שזה דבר נכון מבחינתו. אם הוא יצליח, אני לא יודע.
יפה על הדברים. ישראל בחר, מעניין מאוד. תודה.
שערב טוב, דודה.
ערב טוב, תודה. תגובה לרעיון כאן של חבר הכנסת מתן כהנא, תגובה שאנחנו מקבלים מגורם בכיר בממשלה היוצאת, והוא כותב לנו מתן כהנא משקר. אחד, יש וטו של ליברמן על כניסת החרדים, ובנט הסכים לזה, אז שלא יקרא לחרדים להצטרף לממשלה. בנט יודע ונתן את הסכמתו לווטו שהטיל ליברמן על כניסת המפלגות החרדיות, ובנוסף הוא מוסיף ואומר, נפתלי בנט תרפד מהיום הראשון כל ממשלת ימין, ובפרט בתחילת השבוע הזה, כאשר גדעון סער היה מוכן למתווה של נתניהו, ובנט הוא זה שתרפד. כך גורם בכיר בממשלה יוצאת שמגיב לדבריו של חבר הכנסת מתן כהנא כאן קודם לכן פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575. יש לך ראש טוב?
רוצה לעבוד בתעשיית ההייטק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחר להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
All Gift for You, משלוחי מתנות מעוצבות ושוקולד לכל יעד ברחבי הארץ ולמגוון יעדים בארצות הברית ובאירופה. הזמינו אונליין All Gift for You 02-997-4050 02-997-4050.
כבר הנוער לבנות, אפיקי אור, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה, מזמין אתכם להתרשם מכפר הנוער לבנות לכיתות ט' עד י' ב' לבנות מכל הארץ, במקום שאחרים התייאשו. אנחנו מאמינים בכל אחד. אפיקי אור, לפרטים והרשמה, 07-22-13-2777. בכל אחד.
הצדיק מיבנאל, בחנוני נא בזאת, אם לא אביא אתכם לכל מה שתבקשו, תתבעו זאת ממני. לפרטים ניצני הקודש, כוכבית 56-10, כוכבית 56-10.
ברוכים הבאים לחוויית מוזיקה סוחפת שטרם נראתה כמותה במוזיקה היהודית. אפליקציית השירה מגשימה את החלום ומאפשרת לכם לשיר את השירים האהובים עליכם בליווי תזמורת לייב. קריוקי חסידי מקצועי, רק בהשירה. השירה, עכשיו בגוגל פליי ובחנויות האפליקציה הקשרות.
שלום, אני רוצה להמליץ לכם על עסקת סחירות בנדלן בלב תל אביב. עסקה שבעזרת השם מיועדת להכניס לכם הכנסה גבוהה של כ-2,000 שקלים מדי חודש למשך 20 שנה. כן, כן, אתם שומעים היטב, 2,000 שקלים בחודש למשך 20 שנה, באופן קבוע ומהוגן בחוזה משפטי. לפרטים נוספים, דברו ישירות עם אורי צדוק, מומחה הנדלן מספר 1 במגזר החרדי, 050-41-22-699, 050-41-22-699.
עברתי על התשדיר של הבית ספר החרדי. הרשימה של מקומות התעסוקה בהם עובדים הבוגרים נראית לי ארוכה מדי. תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. בוגרי הבית ספר החרדי מועסקים במשרדי הפרסום החרדים, בחברות וארגונים, ומאיישים מגוון תפקידים בתעשיית הפרסום, השיווק ויחסי הציבור. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום, קריאיטיב ויחסי ציבור, בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין, בעיצומה. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר, מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
אז בכמה אתה עושה לנו?
110 למנה.
110? למה? סכו מזהב? 100 גג אנחנו משלמים.
תקשיב, זה המחיר הכי טוב.
אם אתם מתמקחים כך על עלות מנה באירוע, למה שלא תתמקחו על הדברים החשובים באמת, כמו הלוואות? מערכת נתוני האשראי של בנק ישראל נותנת לכם את הכוח להתמקח עם נותני האשראי ולקבל הלוואות בתנאים המשתלמים ביותר בשבילכם. כל המידע במוקד נתוני האשראי, כוכבית 6194, או באתר נתוני אשראי של בנק ישראל.
יש לנו את זץ חדש, ספרייט עם הזץ הלימוני, עכשיו בשני טעמים מפתיעים, ספרייט בטעם לימון ננה וספרייט בטעם לימון קיווי, עם 19 קלוריות בלבד. אז מה הזץ שלכם? אינו מכיל פרי, 19 קלוריות ל-100 מיליליטר.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אוקיי, רק נחזור על התגובה שאמרנו קודם, לפני שנמשיך, בשם גורם פוליטי בכיר, זה מדובר ביושב ראש שר הפנים, הרב אריה דרי, שאומר לנו בתגובה לדבריו של מתן כהנה, חבר הכנסת מתן כהנה מימינה, כי דבריו הם שקר. ליברמן הטיל וטו על צירוף החרדים בהסכמת נפתלי בנט, ונפתלי בנט תרפד הקמת ממשלת ימין. לדברי השר דרי, בתחילת השבוע גדעון סער הסכים להצעת נתניהו, ובנט הוא זה שתרפד את ההצעה, את הקמת ממשלת ימין. זה בתגובה לדבריו של מתן כהנה, כך אומר לנו שר הפנים הרב אריה דרי. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת איתמר בן גביר, שלום.
שלום, שלום, ערב טוב.
מה אומרים היום?
תראה, אני קיבלתי חלקים, ריקוצ'טים מאותו רעיון מדהים שעשה אצלך מתן כהנה. אני רוצה להגיד לך, אני דווקא יש לי סימפתיה למתן, למדתי להכיר אותו בכנסת, אתה יודע, אמנם בזמנו גם הוא וגם בנט תרפדו את כל הכניסה שלי לימינה ולגוש הימין, היום אגב לכולם ברור למה, אבל יש לי סימפתיה לבחור, ומצד שני, שומע את הדברים, אתה פשוט מתבייש, גם בנט עכשיו אמר איזושהי אמירה, ליבת ההבטחות שלי, ההבטחה הליבתית, בוא נגיד את האמת, יש כאן אנשים ששיקרו לציבור, אנשים שסיפרו שהם לא ייתנו למנסור עבאס להיות כוח משפיע, אנשים שאמרו שמרץ בשום פנים ואופן לא תיכנס לממשלה שלהם, אנשים שאמרו שהם לא יקימו ממשלת שמאל, אנשים שאמרו שיאיר לפיד לא יהיה ראש ממשלה, מה פתאום, הם בימין העמוק, והאנשים האלה, ואני אדבר על נפתלי, והילד, ועל מתן, על כל מי שנמצא שם, פשוט עשו מבצע הונאה של הציבור במדינת ישראל.
אבל אומר כמתן כהנה, אנחנו לא רצינו בחירות חמישיות בכל מחיר, ואנחנו נעמוד על המשמר בממשלה הזו, והוא קורא גם לכם וגם למפלגות החרדיות להצטרף ולהשפיע מבפנים.
קודם כל, מתן כהנה לפני כמה חודשים רק אמר שהוא בשום פנים ואופן לא יצא מאיתמר בן גביר, כי איתמר בן גביר הוא קיצוני. אז אתה מבין, היום כבר התמונה ברורה. איתמר בן גביר לא, אבל מנסור עבאס מהתנועה האסלאמית שמממן, שעכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, יש לו מוקד טלפוני, שמי שזורק אבנים על יהודי, הוא מרמן לאורך דין, זה כן. אבל ניצן הורוביץ שאומר על החיילים
שלנו... באמת? מנסור עבאס עומד מאחורי זה?
כן, 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 הם לא מתביישים בזה. הם לא מתביישים בזה.
אוקיי.
ניצן הורוביץ, ניצן הורוביץ, שאומר צריך לשפוט את החיילים שלנו בהאג, או מרב מיכאלי, שרוצה להרוס את המדינה, את הדת, את התורה, אלה בסדר קיצוניים הם, אפשר לשבת איתם, אפשר לנהל איתם ממשלה. שמע, זה פשוט מביש, ואני זוכר את הרעיונות שלי אצלך, אבי. לא פעם ולא פעמיים, ואני אמרתי לך, לא היום, לא לפני חודש, כמה חודשים, חצי שנה ושנה, הם הלכו עם יאיר לפיד, זה באמת תאום של לפיד, ויש ברית אחים, ואני זוכר שהם כאלה, גם מהציבור שלנו אגב, אומר לי, לא, אתה מגזים, לא יכול להיות, והיום מסתבר שהם מכרו את מדינת ישראל יאיר לפיד, שהם הזכירו את האחים שלהם בדרום, ואת חיילי צהל, ואת האחים החרדים, ואת האחים בהתיישבות, והכל בשביל מה? בשביל מה? בשביל להיות בשלטון?
כן, תשמע, אמרת את כל הדברים, ואמרנו את כל הדברים, אבל בסוף זה קרה, וכשזה קורה, לפעמים אתה ככה תופס את הראש, אתה אומר, אני באמת לא מאמין שזה קורה. מצד שני, אתה שומע על כל מיני זרמים בציונות הדתית, שאומרים, הנה, ראש ממשלה פעם ראשונה עם כיפה על ראשו, נטלים בכל מיני אחיזות את דברים אחרים. בוא נדבר רגע מה עשיתי, תמר. אתה פוחד ממעשים של הממשלה הזו, הרי תהיה משותקת. הימין לא יוכל לעשות כלום. השמאל לא יוכל לעשות כלום. אז זה נעלו פה ועד בית כזה, לא? אין ממה לפחד באמת.
תראה, קודם כל, לגבי העניין הזה של ראש הממשלה עם טיפה, סליחה שזה לא מרגש אותי. סליחה שזה לא מרגש אותי. אני ראיתי כבר בהרבה מאוד, אני בא מעולם המשפט, כמו שאתה יודע, אבל מאוד תזדמנו אותו, וואי, שופט הזה הוא עם טיפה, והשופט הוא עם טיפה. כמובן, לא אומר לך שלא כל, שלכל השופטים טיפה הם לא בסדר, יש הרבה שופטים אגונים עם אג'נדה יהודית, כשהם עם טיפה, אבל יש גם כאלה שלא. ואני לא מתרשם מזה, ואני לא מתרגש מזה, ואני לא אומר בוא הנה, וואו, יש לו כיפה, וזה כבר אומר הכל. ואגב שנפתלי באמת, באמת, אנחנו הרי רואים לאורך השנים את כל הפעילות שלו, ואני כן, אני כן חושש, אני כן חושש שהם מכרו את מדינת ישראל. תראה, ההסכמים האלה עם מנסור עבאס, כל המיליארדים על גבי מיליארדים, אגב באמת, הרי, חברי הרב מקלב, ובכלל כל החקים החרדים מדברים על זה, מה קורה אם החרדים היו מבקשים? פרומיל מהסיפור הזה.
קודם כל, הדבר הטוב בממשלה הזו שנגמרה מילה סחטנים, אין יותר, אי אפשר להגיד על החרדים סחטנים יותר, זה נגמר. אחרי 50 מיליארד למנסור עבאס וסגן שר הפנים ויושב ראש ועדה.
אירוע מדהים, אירוע מדהים, ואיזה ועדה, אבי, איזה ועדה? ועדת הפנים, הוועדה שאחראית על כל השוטרים בנגב, לדוגמה, שצריכים לאכוף את החוק.
הולך להיות קדנציה מעניינת, חבר הכנסת איתמר בן גביר, טוב שתהיה באופוזיציה כדי לראות את כל זה.
לא לראות, אני אתקן אותך בטעות אחת, אני באתי לעבוד, אני הייתי מאוד שמח להיות בקואליציה, אבל באתי לעבוד, אנחנו נהיה אופוזיציה לוחמנית, אני והחברים שלי בציונות הדתית, והחברים בש"ס, ביהדות התורה והליכוד, אני רואה, דווקא אני מסתכל בעיניים של כל החברים, ואני רואה שמה שמשותף לכולנו זה הדאגה הזאת לתורת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל, ואני מבטיח לך שאנחנו נהיה אופוזיציה לוחמנית.
חבר הכנסת איתמר בן גביר, תודה רבה, בשורות טובות ושבת שלום.
תודה.
סיימנו את המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לטכנאי אורי כהן, תודה לכם מאזינים, שיהיה רק טוב לכולנו, להתראות.
אז מה תרצו? לנפוש בקיץ או להזכיר בחורף? זוכים בדופלקס ענק מול הכינרת ויכולים להנות מכל החלומות. הצטרפו עכשיו להגרלה של בית חם, כוכבית 61-63. אוטוטו זה נגמר, כוכבית 61-63.
א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', סטופ, ח',
נו ח', חודש הספר. עכשיו ברשת ספרי אור החיים, חודש הספר הגדול, מא' ועד ת', כל הסופרים הגדולים, כל רבי המכר, כל הוצאות הספרים, עם אלפי מבצעים שלא היו מעולם, בעשרות סניפי הרשת ברחבי הארץ. ובנוסף, הגרלות ענק בכל יום ובכל סניף, ובסיום החודש, מגה הגרלה, על כל ש"ס שוטנשטיין. חודש הספר. ספר הגדול ברשת ספרי אור החיים, כל המבצעים החמים מאלף ועד תו.
ידעתם שאפשר להגיש עכשיו את כל הדוח השנתי למס הכנסה באתר? מהמם, אה? איזה כיף! ממש עושה חשק, אבל ממש, כבר בא לי להגיש. אין על דוחות.
בואו, זה עדיין דוח שנתי, אבל מעכשיו זה קצת יותר קל. חדש, הגשת דוח שנתי למס הכנסה באופן מקוון מלא מהבית, 24 שעות ביממה, בלי ניירות ובלי ריצות. רשות המיסים.
מעוניינת בתואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. בשילוב לימודי קודש ממיטב המרצים. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
מבצע קיץ מיוחד בעינית, גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש אופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין, עכשיו בסניפי עינית ברחבי הארץ בכפוף לתקנות.
עינית, רואים בעין מקצועית.
מי מאיתנו לא רוצה נחת מהילדים? גדולי ישראל הורו, הדרך לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם זה לאמץ ילד בקרן ההסעות. מידה כנגד מידה. התקשרו עכשיו לקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22. נחת זה קרן ההסעות.
אם אתה לא מיליונר, תעצור! היום! הגרלת הענק ההיסטורית והנדירה על דירה חדשה בלב בני ברק ננעלת! זו הזדמנות היסטורית, אבל אחרונה בהחלט. חייגו עכשיו 02-802-5555 02-802-5555.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
האזינו לדברי המקובל רבי דוד בצרי שליטה.
אסור להכניס מכשירים לא טובים, ממש מזיקים לנשמות של הילדים ולבן אדם בעצמו, ובסוף אין לו פרנסה או אין לו שום דבר. וכל אחד שיזכה להוציא את זה מהבית, שיהיה לכם ילדים צדיקים, כל הבית מתברך באושר גדול.
קבלו על עצמכם עכשיו חיזוק ושמירת הבית, ותוכלו למסור את שמכם לברכה לזכות לישועה גדולה. חייגו 074-796-2023, 074-796-2023. עם ישראל מתנתקים ומתברכים.
ברגע אחד הכל נדם.
האסון הנורא במירון טלטל את הלב היהודי בעולם כולו. עכשיו זה הרגע להתאחד. מצטרפים אל מיזם האחדות הגדול לכתיבת 45 ספרי תורה לזכר 45 הקורבנות. תהיו גם אתם חלק מזה ורכשו אות בספרי התורה. חייגו 074-787-1717.
יש לנו את זץ חדש, ספרייט עם הזץ הלימוני, עכשיו בשני טעמים מפתיעים, ספרייט בטעם לימון ננה וספרייט בטעם לימון קיווי, עם 19 קלוריות בלבד. אז מה הזץ שלכם? אינו מכיל פרי, 19 קלוריות ל-100 מיליליטר.
9 יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות, קופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5239.
חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן אשר גרייבר. הליכוד